ראשו, אברהם אבינו הניח ידו על ראשו, היה צועק, בוכה ואמר, שמא חס ושלום, אין להם תקנה. יצתה בת קול ואמרה לו, זית רענן, זה הפסוק הבא, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. מה זית אחריתו בסופו? כלומר, את השמן מפיקים אחרי שקודשים ובוטשים את הזית, ובסופו רק מפיקים ממנו את המוצר המעדן ומפנה, כמו שמן, אף ישראל אחריתם בסופם. לכל המולה, מה?
שמתי פה, שרשי כותב שני פירושים. אחד שהפירות של הזית יוצאים ממנו הרבה, אבל אחרי הרבה זמן. ופירוש שני הוא כותב שהפירות מתבשלים יחד אחרי הרבה זמן. ככה רשו לי פה וכתבתי שרשי כותב
שם. טוב מאוד. אז אחריתו בסופו זה לא רק על השמן, הזית עצמו. בשלות הזית והאילן. לכל המולה גדולה הצית אש עליה ורעוד עליותיו. אמר רב חנן בר פפא, לכל מילאיו שמרגלים נתרועו דליותיהן, שזה דליותיהן זה כמו רגליהן של ישראל. ואמר רב חנן בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, דבר חמור, דבר שיש לו כוונה נסתרת כלפי שמיה, כי חזק הוא ממנו, אמרו כביכול שאפילו בעל הבית, כלומר הקדוש ברוך הוא אינו יכול להוציא כליו משם, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפנות את הגויים. מתקיף לה רבי אחא בר חנינא בר פפא, היי לכל המולה, לכל מילה מבעלה, לפי הפירוש הזה. כי זה כתגובה למילה שהם הפרו. אלא אמר לה הקדוש ברוך הוא אברהם, קולך שמעתי וחמלתי עליהם. אני אמרתי, השתעבדו בדלת מלכויות כל אחד ואחד כשיעבוד מלכות מצרים. השתה חדה חדה מי דה פסיק להו. ואיקה דה אמרי, אני אמרתי בזה אחר זה, כמו ברציפות, כלומר בזה אחר זה שיפסק, עכשיו כל ההבנות יהיו בבת אחת. כן? אמר רבי יהושע בן לוי, למה נמשלו ישראל לזית? מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים? אף ישראל אין להם בטלה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? מזית אינו מוציא שמנו רק על ידי קטישה, כך ישראל אינם חוזרים למותיו רק על ידי איסורים. כל זה גמרא במנחות בדף נון ג' עמוד ב'. אז בואו נראה מה, איך המהר"ל לומד את המדרש הזה, מה הוא לומד ממנו. קודם כל, הסיטואציה הזאת שדיברנו עליה קצת בתחילת הלימוד, שבשעה שהחריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, זה מציאות מאוד שפלה ונמוכה של עם ישראל, כי כשהקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, זה סימן שעם ישראל כבר לא יכול להיות שייך למהלך רגיל של תיקון, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שהתורה חידשה לנו שהעולם נמצא כל הזמן במהלך של תיקון, כל מציאות מתוכה ואף על פיה אפשר תמיד לשוב בתשובה, לתקן ולחזור. ואם מחריבים את בית המקדש, זה סימן שעם ישראל הגיע למצב מאוד מאוד שפל ונורא, שצריך להפך באיזו מהפכה גדולה כדי להחזיר חזרה את המצב למסלול של תיקון. נכון, זה מצב נורא, המצב הזה. עכשיו, אפשר להתחיל לנתח כלפי חוץ מהרה. אז אנחנו רואים, חטאו במזיד, הפרו ברית מילה, היו עולצים מזה את התרבות של עליצות. כן, תרבות שלמה של עליצות. הגבירו רע, הגבירו עליצות. טוב. אבל עכשיו אנחנו צריכים ורוצים, חזר רוצים ללמד אותנו את הפסיכיקה הפנימית שמעוררת את זה. לכן חזר מתבוננים על המציאות הזו מנקודת המבט של אברהם. כי מי זה אברהם? אברהם, שמשם מתחילה ראשית האומה, שם מופיעה האידאה של האומה. מה צורתה של האומה? מה עניינה? אברהם, שהוא התחלת ההוויה, עוד לפני ההתרחשות שבה עם ישראל משתלב במציאות, המציאות פוגעת בו, שם הדבר נמצא בראשיתו, בראשית מחשבתו. אז השאלה היא, איך או מה ההתבוננות על התקופה הזו, מנקודת המבט של אברהם אבינו? אברהם אבינו זה לא רק אישיות. אברהם אבינו זה ראשית צורתם של ישראל, או התחלת הווייתם, לפי לשון המהר"ל. באור עניין זה. כי כן ראוי אל התחלת הוויה שילמד זכות שלא יגיע הפסד על ההוויה, כי הרי ההוויה בתחילתה, שם בתחילת ההוויה מופיע ערכה, הסיבה למה היא צריכה להיות קיימת, הכוחות שצריכים לתמוך במציאות ולגבות אותה ולאפשר את קיומה ולהוביל אותה לתיקונה, נכון? בתחילת ההוויה, כשמופיעה ההוויה בתחילתה, אז מופיעה בגלל שיש צורך מסוים, יש רצון ממנה, נכון? אז אפשר לדבר על ההוויה מבחינה רוחנית ולדבר שנקודת הראשית שלה, זו הנקודה ששם אנחנו בוגשים את הרצון מן ההוויה, או את זכות הקיום שלה, או את הצורך שבה, או את הרצון שהיא תהיה קיימת למרות, אף על פי. כשעם ישראל במהלך ההיסטוריה הולך ועובר התמודדויות מאוד לא פשוטות, הסיבה שהוא הולך ומתקיים זה בגלל הצורך ממנו, הצורך בו, בגלל הרצון ממנו, בגלל חשיבותו. כל זה הולך ומתגלם באברהם אבינו. אז אתם יודעים, בעצם כשחזל לימדו אותנו איך אברהם מתבונן על מציאות החורבן, אז זו נקודת המבט הכי מאמינה, הכי רואה בצורך, הכי לא מוותרת, איך היא מתבוננת על נקודת החורבן. המציאות הזו שבה הרצון והאמון והצורך והחשיבות שיש לעם ישראל, היא המציאות שבגללה מחפשים את הזכות הכי הכי פעוטה, שבשלה עניינם של ישראל צריך להופיע בעולם גם בשעה כזאת. זה בעצם המציאות הזו של אברהם אבין. אז זה התבוננות מאוד פנימית של חזל. בעצם חזל לוקחים את התקופה הזו של החורבן, ומנסים לברר, או מלמדים אותנו, איך מנקודת מבט פנימית מאמינה שמכירה ברצון ובצור ובחשיבות ומחפשת כל תצדקי כדי שהדבר ימשיך להתקיים ויתקן וילך במסלולו וילך ויתפר ויוציא לפועל את המחשבה שעומד ביסודו, איך נקודת המבט הזו המאמינה מתבוננת על המציאות של החורבן. זה התבוננות מאוד עמוקה. התשובה על זה מן השם יתברך. עכשיו יש פה אברהם והקדוש ברוך הוא. מה זה אברהם? אברהם זה הנקודה הזו שמביאה את האמון ואת הרצון ואת הצור ואת החשיבות, ואת הסיבה למה עם ישראל צריך להתקיים ולהתקן על אף ולמרות המציאות הלא פשוטה שעובר במהלך ההיסטוריה. אבל יש גם מה הערך שזה מצד האמת. יש מצד עם ישראל, יש מצד התפקיד שזה, האם התוכנית האלוקית הכללית יוצאת אל הפועל. זה נקרא הקדוש ברוך הוא שפעל ומסדר הכל באמת ובמשפט. עם ישראל לא יש, כדי שעם ישראל יתקיים, יש את הערך של עם ישראל, ויש האם זה מוציא לפועל את התוכנית האלוקית הכללית. יש פה שתי נקודות מבט. מצד אברהם יש פה דו-שיח. כשיש דו-שיח בין אברהם ובין הקדוש ברוך הוא, בעצם זה התבוננות על המציאות משתי נקודות מבט. יש נקודות מבט שהיא התחלת ישראל, התחלת הווייתם של ישראל. התחלת הווייתם של ישראל זה בגלל הרצון מהם, הצורך בהם, חשיבות שלהם, כבודם, ערכם, התיקון שיש בהם. הקדוש ברוך הוא לא מוותר בקלות על עם ישראל. אף פעם לא מוותר על עם ישראל. גם המציאות השפלה הזאת, שמצד אברהם כבר, במהלך המדרש כבר אין סיכוי, מתברר בסופו של דבר שמצד הגשמי יש נקודה יותר גבוהה. אבל קודם אנחנו מגיעים לנקודת המבט הזו, אברהם הוא כביכול הסנגור, הקדוש ברוך הוא הקטגור. כן? אז בעצם מה עם שתי נקודות המבט הללו? אברהם זה מצד התחלת ישראל, והקדוש ברוך הוא מצד שהוא פעל הכל ומסדר הכל באמת ובמשפט. הכוונה, יש תוכנית אלוקית שצריכה לצאת לפועל. קיומם של ישראל מובטח במידה שהתוכנית האלוקית יכולה לצאת לפועל על ידם. אבל אם התוכנית האלוקית לא יכולה לצאת לפועל על ידם, אז נקודת האמת והמשפט של הקדוש ברוך הוא שפעל ומסדר הכל, היא זו שטובעת את חורבנה. כביכול, זה כאילו הבירור פה. יש פה איזה נקודת מתח, כן, שהמדרש בונה, כי אברהם אבינו הולך ומברר את הצורך בקיומם של ישראל, ונקודת האמת של המשפט מבררת שכל הסיבות שגודרות את עם ישראל וקושרות אותם לאותו מהלך שעם ישראל התחיל מראשיתו, כל הסיבות האלה נפלו, ואז אברהם אבינו אומר, לא, אז אין סיכוי. ואז מתברר שיש פה חשבון עוד יותר מעל אברהם אבינו. אז זה גמרא מאוד עמוקה. אז בואו נקרא בדברי המהר"ל. הקדוש ברוך הוא אומר, התשובה על זה מן השם יתברך שפעל ומסדר הכל באמת ובמשפט, בניך חטאו וגלו. כלומר, אף על גב שבניך הם וראויים להיות מדמים אל מי שיצאו ממנו, מכל מקום נמצא בהם החטא. לפיכך אברהם מלמד זכות שמא בשוגג חטאו, והחטא בשוגג אין זה לעצם האדם, כי עצם האדם הוא דעתו והשוגג עשה בלא דעת. והחטא שאינו בעצם האדם, אינו נחשב כל כך. כלומר, המציאות היא, קודם כל זה מתחיל, הבירור מתחיל בשלבים. לא מיד מתחיל עם ברית מילה, יש פה בירור מאוד מאוד רציני. קודם כל, התוצאה היא שעם ישראל בחייו לא מגלם בפועל את האידאה שלשמה הוא הוקם. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לך לך ובחר בו, הקים אותו על מנת שקדוש ברוך הוא יעשה ממנו גוי גדול ויביא ברכה לעולם, והמציאות בפועל היא מציאות שרחוקה מאוד מן האידאה הזאת. אבל יש לפעמים שעם ישראל מגיע למצב מאוד רחוק בגלל שהרבה גורמים שמשפיעים עליו, זה לא הוא בעצמו. פה השוגג זה לא רק שוגג פרטי, אלא אם המציאות הזו שעם ישראל הגיע אליה, זה בגלל כל מיני השפעות זרות, בגלל חוסר דעת, או בגלל שהם בעצמם כאלה. כן, החטא במזיד. זאת אומרת, דעתם, מחשבותיהם, תרבותם, רגשותיהם, שייכים לזה. האבונות משקפים באמת את המציאות שעם ישראל נמצא בה, ברובד מסוים. שוגג זה שם כללי להרבה מיני השפעות שגורמות לו להסיח את הדעת ממי שאנחנו באמת. יש אדם שיש לו שאיפות טובות, רצונות טובים, אבל פרל לא מציע להוציא אותם אל הפועל. זה נקרא שוגג. יכול להיות שבפועל, בשאלה אם הוא הביא קורבן או לא, יכול להיות שזה נקרא amazing, כן? בגלל שהוא התפתה ליצר, ועשה את זה ברצון. אבל כשאנחנו מדברים על הציבור, על עם ישראל באופן כללי, אז המושג שוגג ומזיד, המושג שוגג זה מושג שמקיף הרבה יותר. המושג שוגג מדבר על כל מה שעם ישראל לא מציע לגלות בפועל, אף על פי שמבחינת עצמו ודעתו ושאיפותיו הוא שייך לזה. בשאיפותיו, בדעותיו, ברצונותיו, הוא מכוון לאמת. אלא שבפועל יש הרבה גורמי חיים שמשפיעים עליו או לא מאפשרים לו. איך אומרים זה? אנחנו מאוד רוצים בעם ישראל, שאיפות שלנו כאלה, בארץ ישראל. אבל יש גויים, יש השפעות, צריך להתחשב. זה נקרא שויגג. למה זה נקרא שויגג? בגלל שבמידה מסוימת, העצמו של האדם, העצמו של הציבור, הוא נמצא מכוון במידה מסוימת. אלא בפועל, הוא לא מצליח להוציא את זה הפועל בכל מיני סיבות. אז כשברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הסוטה המזימה, זאת אומרת, דע לך, התרבות הזו שהם נמצאים בה, התרבות המקולקלת, זה הם. זה עדות מהברוך הוא. זה הם. זה לא, אל תתלה את זה בשוגג, זה המחשבות שלהם, הרגשות שלהם. הם עצמם נמצאים שם. הסוטה המזימה. השיב לו במזיד עשו. אז הוא היה מלמד, אולי, נכון, זה הרבה רוח, אולי זה מעט, אולי זה לא כל עם ישראל מכוון שם. יש הרבה אנשים תמימים, טובים, מסורתיים, רוצים, אולי יש את התקשורת. זה מעט, מעט קולני. זה הרי ברור שאברהם, גם אברהם אבינו יודע, שבסוף הדבר מבחינת תרבותית, המעט הזה זה מעט ורעים. כן, זה החוזון שהוא גורם את כל ה... תפאורה. אבל סוסו, אם זה מעט, זה גם לא מעיד על הכלל. עוד היה מלמד סנגוריה שמה מיעוט חטוא ואין המיעוט שהוא הפרט נחשב אצל הכלל. לפיכך השיב, רובם חטאו. טוב. עכשיו אנחנו מגיעים כבר למציאות עוד יותר פנימית. אומר אברהם אבינו, בסדר, אבל הסיבה שלשמה עם ישראל שייך, הוא קם, עדיין יכולה לצאת על פה מהם, בלי חורבן, עם תיקון, כי יש להם ברית מילה. ואז אמר שאין לך לזכור ברית המילה. כלומר, אף על גב שחתו מצד בפועל, מצד הבפועל של חיים הם חתו. מכל מקום, מצד חשיבות ומעלת עצם הצורה שבהם. אף שיש בחטא מצד החומר, מכל מקום יש להם צורה נבדלת אלוקית מצד עצמם. דבר זה יתבהר לכמן, כי יש לישראל צורה נבדלת אינה מוטבעת בחומר. זאת אומרת, האידאה שלנו היא אידאה אלוקית. נכון? שכשהיא יורדת אל הגוף, היא לא מצליחה לבוא לידי ביטוי בחיים. זה יכול להיות שבפועל בחטא, בביטוי, יש חטא ומזיד. אבל כל זה, כל החטא, עם המזיד שלו, פוגם רק בחומר, לא בצורה. כלומר, המציאות האלוקית שלהם, הסגולית שלהם, פה מדובר, לא מדובר חס ושלום, שגם כשהפרו ברית מילה, לא מאבדים את הסגולה. פה אנחנו מדברים על השפעת הסגולה בחיים. כי ברית... ברית היא קושרת את הסגולה. הסגולה לא מתחילה בברית. גם אדם שלא, גם יהודי שלא עשה ברית מילה, יהודי. יהודי לא איבד את הסגולה כשאדם לא עושה ברית מילה. אלא הברית היא קושרת את החיים בפועל אל הסגולה. סגולה זה עם יסוד היצירה האלוקית. זה לא תלוי. אבל אנחנו מדברים על זכות הקיום של החיים בפועל. זכות הקיום של החיים בפועל. האם בפועל יש אפשרות שהצורה הזו שבשבילה הקדוש ברוך הוא בחר בנו תלך ותצא לפועל ותתגלה? אם לא, אז יבוא חורבן, וחורבן מבחינת נקודת המבט שאברהם אבינו בשלב הזה, לחורבן זה כיליון, זאת אומרת אין תיקון.
בלי ברית זה לא עובד.
או, רואים פה, בלי ברית זה לא עובד. למה? כי ברית קושרת את הסגולה בפועל. זאת אומרת שבסופו של דבר, בתוך המהלך של החיים בפועל, למרות הסוטה המזימה, ולמרות הרבים, ולמרות שלא מדמים לאברהם אבינו, אבל הנקודה הזו של הברית תלך ותנתב את החיים לתיקון. אמר לו הקדוש ברוך הוא שגם ברית אין להם. זאת אומרת, בחיים בפועל אין אפילו את ההשפעה של הברית. עכשיו, אז פה נפתח חלון של המערה שלי, אני אסביר לנו מה זו ברית מילה. מי שיש לו בן עכשיו שולך לעשות לו ברית מילה, ידע שזה מערל חשוב. זה פרק גם מאוד חשוב, כי יש פה את ההסבר של מזמור שיר יום השבת, שזה הסבר מאוד עליון. טוב, זה בסוף הפרק. כל מקום, פרק יוטט בנצר ישראל. לא לכם, זה פרק חשוב, כמו מזמור יוטט של הרב ציודה. פרק יוטט של נצר ישראל. רגע, אז בואו נראה. זה יורה המילה. המילה מורה על שלימות צורתן הנבדלת מן החומרי. קודם כל, מה זה צורה נבדלת מן החומר? חומר, הכוונה החיים בפועל. עכשיו, הערכים שלנו, גם לנו יש ערכים. מה זה ערכים? גם לעולם החול יש ערכים. אבל הערכים הללו, הם צומחים מתוך החיים בפועל. הם מתחשבים בחיים בפועל. מהו ערך? זה לא נקבע על פי האמת האבסולוטית. זה נקבע על פי המציאות בפועל. המציאות בפועל, במקום להתארגן על פי הערך, היא מולידה את הערך. היא קובעת את הגבולות שלו. כן? הגבולות, זה נקרא ריאלי. כן? להיות כל הזמן ריאלי. מה הכוונה? שהמציאות החומרית בפועל היא תגביל לנו איזה ערך הוא אפשרי ואיזה ערך... משהו לא ריאלי אי אפשר להאמין בו. זה צורה שאינה נבדלת מן החומר. זה צורה. כי אנחנו מסדרים את החומר על פיה, אבל בעצם היא לקוחה מאותו עולם שהחומר לקוח. צורה נבדלת מן החומר, פירושו של דבר שהערך הטוב, האמת, זה ניקח מהעולם האבסולוטי, המוחלט. עכשיו הצורה הזאת שהיא מולכת על החומר, היא מסדרת אותו לא על פי ערכו, אלא על פי ערך הצורה. זה נקרא צורה הנבדלת מן החומר. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בנטייה המינית. שם זה בא לידי ביטוי, כי הנטייה המינית זה לא רק היצר הכי חזק. הנטייה המינית זה המקום שמשם מחוללים חיים. אז המקום שבו אתה מטביע צורה על הנטייה המינית, זה המקום שבו אתה מבטא את השליטה של הערך, של הקדושה, על כל הופעות החיים. לכן צריך לדעת שזה לא הבעיה של עולם החול, זה לא עולם לא ערכי. יש לו בעיה שהוא הדוניסטי וניאליסטי, יש לו עוד כל מיני בעיות. אבל אני רק אומר, בפועל המציאות הזו של הצורה, כן, המציאות הזו של הצורה שהיא לא נבדלת מן החומר, זה גם מופיע בתור עולם ערכי. אבל עולם ערכי שלא מאמין בשליטה של הצורה על החומר, אומר מראש אני צריך לגזור את הערכים, אני צריך לגזור את היעדים לפי מה שהמציאות הריאלית מאפשרת לי. ואז מה נוצר? נוצר, כל עוד המציאות הייתה פחות או יותר נראה סטטית, הכוונה, היא השתנתה במאות שנים, אז עוד היו ערכים קבועים. אבל היום שהמציאות משתנה ב...
לחצת מקש.
כן, ממש, דקות, שניות, לא יודע בדיוק, ממש המציאות משתנה. אז גם כל הערכים כל הזמן משתנים. מה שאתמול היום, מה שאתמול היה ערך, היום זה הפך, זה נגד חופש הבא. פעם גאווה היה שלילה, היום גאווה זאת אומרת זה מצד. לא משנה, אני רק אומר, לא תבינו ממה זה נובע. ממה זה נובע? כשהעולם הערכי הוא נולד מן המציאות. ככל שהמציאות, אתה מעביר אותה ב... איך אומרים? הרצה מהירה? כן? אז גם הערכים כל הזמן משתנים. ואז בעצם מה נוצר? שאין ערכים. כי אם הערכים הם משתנים על פי המציאות, וכל הזמן המציאות משתנה, זאת אומרת מה שחשבנו עד היום, פתאום עכשיו מצרים זה האחים המוסלמים וסוריה וזה, מיד אנחנו צריכים כלומר יש ערך, מה שנקרא, מה שהלוואי שהיה יכול להיות ואין סיכוי שיהיה, זה לא נקרא ערך. ערך זה דבר שאתה מאמין בו ואתה פועל על פיו ואתה משליט אותו על החומר. אבל במקום שאתה עושה הרצה מהירה, כמו שמלאכי אמר באנגלית, כן? במקום שאתה עושה הרצה מהירה, אתה מבין? הערכים כל הזמן משתנים. וכמה שהערכים כל הזמן משתנים, וזה גם עובר על הציבור שלנו. כי פעם היה ברור, אם אתה אורתודוקסי, אז נגיד, לא יודע בדיוק, אז גברים בעזרת גברים, נשים בעזרת נשים. היום...
אם אתה אורתודוקסי, אתה מוזר שאתה עושה את זה.
היום, היום, יש כבר המון, הרבה מניינים של אורתודוקסים, הכוונה, קוראים לצורם אורתודוקסים, אבל זה הכל בהרצה מהירה, אתם יודעים? עוד מעט, לא עוד מעט, כבר היום יש. יש תנועה בשביל נשים חד-הוריות שרוצות ילדים. כי מה לעשות, לא מתחתנים, וזה עבר, אפשר להתחתן, עכשיו רוצות ילדים. עוד מעט בציבור, זה בציבור אורתודוקסי, עם רבנים וזה, כמובן, בתילל ודברים כאלה. כן, הלל מגויס. פעם הרב קוק היה מגויס, היום הרב קוק זה כבר לא בקונצנזוס, כן, מספיק, אז הלל מגויס לזה. כן? מצוין, כן. אז, עוד מעט הקשבוך הוא יהיה מגויס הדבר הזה. אני רק אומר, לא תבינו מה קורה. כשהצורה היא לא נבדלת מן החומר, זה פשוט, אני לא אומר את זה מנקודת המבט שלי, שבתור קווניק, כן? אני אומר סתם, זה פשוט, שאם הערכים הם נולדים מן המציאות, אז כל עוד המציאות היא משתנה במהלכים של צו, כן? זאת אומרת, אדם יכול לעבור 100 שנה, והמציאות לא תשתנה. אז הוא חושב שיש לו ערכיות מבוססת.
זה המעצור של הגלות, שום דבר לא זז.
כן, נכון. זה
שייך גם
בסוף הגלות עוד הייתה דחיפה, אבל זה לא אותו דבר כמו היום. בימי הביניים, למה קוראים לי ימי הביניים? כי במשך 400 שנה, המציאות לא זזה. המציאות לא זזה. עכשיו, כמה שהמציאות לא זזה, אז אנשים יכלו לחשוב שיש להם ערכים, שלא לקוראים מן התורה, אבל גם הם ערכיים. אבל היום המציאות זזה בשניות, לא יודע שניות, אבל זזה כל הזמן. כמה שהיא זזה, כל הזמן יש התפתחויות וצריכים לזה. אז היום, כמה שהערכים הם, צורה לא נבדלת מן החומר, אז הערכים כל הזמן משתנים. כמה שהערכים כל הזמן משתנים, אז מה בעצם מי שסופר מן הצד, מה הוא בעצם הראש משום כבד? שאין ערכים. אז אנחנו משתנים, זאת אומרת, אנחנו משתנים עם המציאות. זה הדבר הזה, אתם יודעים, זה מה שקורה. לכן, הברית מילה בדיוק את זה מבטא. שאצלנו, הצורה היא לא מתחילה מן החומר. הצורה היא שולטת על החומר. הצורה לא משתנה על פי החומר. זה שער לדור ששופט את שופטיו המציאות הזאת. השופטים זה הערכים שלנו. במקום שהשופטים ישפטו את הדור, הדור שופט את שופטיו. זאת אומרת, הדור משתנה, אז גם הערכים משתנים. אז לכן, זה בעצם, מה זה לעבוד לאלוהי כמוש, לאלוהי השטרות? כוונה, אני שם אלוה, שם דגל, מה שמתאים לי למציאות עכשיו. עכשיו אני צריך את השטרות, עובד להשטרות. עכשיו אני צריך את כמוש, עובד לכמוש. עכשיו, לא אני. עכשיו אני צריך פאור, עובד את פאור. זה מה שקורה. זה נקרא צורה שאינה נבדלת מן החום. עכשיו מה אתה חושב שזה התחיל מהיום? זה אלילות. זה אלילות. אלילות זה להוליד ערכים או דגלים או שיאים כאלה שמה שמוליד אותם זה הצורך מתחיל למציאות זה הכל השקפה, בזה מונח המאבק
זאת אומרת מי ששואב את הכל מהמציאות העכשווית אז זה דבר, זה ערכי מבחינתו זאת אומרת האדם, ודאי שזה לא...
לא שזה לא ערך טוב, זה לא ערכי הוא חושב שזה ערכי כי גם זה צורה, רק זה לא צורה נבדלת מן החומר זה לא צורה נבדלת מן החומר, אתה מבין? זה כנען. שזה צורה שנבדלת מן החומר. זה כנענים, ארץ כנען. יש תנועה כזאת, הכנענים. לא ישראלים, כנענים. זה, הרב כותב, המהר"ל כותב בכל דברות שזה כנען. כנען, היה להם פה ארץ, חברה ערכית. איך בימי אברהם אבינו, אברהם אבינו כל כך ריפא, אוכלים בשעת חורשים בשעת רשע, זורים בשעת זריעה. ועם ישראל יצא ממצרים, תועבות כנען, זימה, למה? הם היו... אברהם אבינו, למה הגיע לארץ כנען? למה הוא רצה להישאר? מה כתוב? כי רח, חורשים משעת חרשה, זורים משעת זריעה, היה להם דרך ארץ.
אף על פי כן הוא לא הסכים שיצחק ינסה מישהו כנען, הוא ראה את הדרכים מקולקלים.
בדיוק, כי ראה שהערכים האלה קיימים רק בגלל שזה עכשיו. זה מציאות, תדעו לכם, בזה מונח המאבק, זה לא מערק במערה לפני 500 שנה, 400 שנה. זה בדיוק שם אנחנו נמצאים היום. זה המאבק, המאבק היה אז, המאבק היום. טוב, בכל מקום זו המילה. זה יורה המילה. שהמילה מורה על שלמות, צורתה מבדי מן החורי, כאשר המילה ביום השמיני. והוא, לאחר שיבה, מה המלאכי? וזה יורה המילה. שהמילה מורה על שלמות, צורתה מבדי מן החורי, כאשר המילה ביום השמיני. ולאחר שבעה, שהם ימי הטבע שבהם נברא העולם הטבעי. והמילה שהיא אחר שבעה ימים, שהם זה ימי בראשית, היא על הטבע. ומעטה, אף כי הם נפטים, כלומר, אם העבירו את המילה, אם לא היו מעבירים את המילה, סליחה, אף כי הם נפטים ליצר מצד החומר שבהם, הרי הם ביטו לצורתם העצמית הנבדלת, ומצד זה יש להם תיקון, ואין ראוי להם הפסד מצד זה. ועל זה אמר קדוש ברוך הוא, כי גם צורתם השחיתו. מה כאן הצורתם השחיתו? בשר קודש יעבירו מעליהם עד שנשתנו באמיתת עצמם. ודאי לא מדובר שמצד הצורה שאינה בשליטת הבחירה יש שינוי. אבל פה מדובר מצד הבפועל אין רושם לזה שהם שייכים לאברהם אבינו. לא מצד הבפועל המעשי, לא מצד העולם המנטלי והמחשבות שמחוללות את המעשים, ולא מצד הברית אפילו. שקועים עמוק, לכן אין תיקו, לכן יש חורבן. כי לפעמים הדבר משתנה ויצא מן המיטת עצמו ונמשל כבהמה. וכמה שקיבלו השתנות, כמנאי, זה כמו אדם. יש אדם שהוא יתנהג בצורה בהמית, כי הוא נכנע לאיזה גחמה של היצר. ויש אדם שהוא זה צורתו. מה קרה זה צורתו? מה הוא עכשיו גדלה לו קרניים? לא, כמנה, בפועל החיים שלו, צורתו היא כבהמה. הוא שורד, עסוק לשרוד כמו שבהמה עסוק לעשות. זה כל תבנית החשיבה שלו. זה כל התרבות שהוא נמצא בה. זה המצב.
אבל היא שואבת ממקום מאוד מוגבל, מהעולם המציאות של עכשיו, מהרגע.
בסדר.
אז דבר הזה, זה שני עולמות נפרדים.
לא, אבל יש משהו עקרוני. יש משהו עקרוני, שכשאני חי, כשאני ניגש אל המציאות, כל מה ששולט עליי, זה צורת הבהמה. זה נמשל כבהמות נדמו. אתם יודעים, יש אדם שהוא אדם, כוונה, הוא משכיל, הוא מוסרי, מתפדל ליצר. לא, זה לא טוב. נפל ביצר. יש אדם שכל צורת החשיבה שלו, למה מביא חורבן? למה יש חורבן? כי אין אפשרות לתקן. למה אין אפשרות לתקן? כי אם שום נקודה, אין עוגן בחיים בפועל שאפשר להתאמך בו, לחזק אותו, ומה להתחיל לעלות למעלה? למה? כי כל צורת החשיבה, כל התפיסה התרבותית, כל צורת החשיבה, כל ההתבוננות על המציאות, כל ההשתכנעות ממה שקורה, הכל כבר לחוד ותפוס בתור צורה בהמית. אתם מבינים את הדבר? אתם לא מבינים את הדבר.
אבל זה לכתחילה, זה מה שאני אומר. אני אומר, הוא כל החיים שלו, כל המציאות שלו, למה? אבל זה מציאות שהיא עדיין, היא שואבת מאיפה? מהעכשיו, מהעכשווי. אז למה? אז איך אפשר גם לאבד אמון באדם בצד של הברית? הרי הברית זה משהו נצחי, זה לא תלוי.
לא, כי הברית מילה זה איך המציאות הנצחית פועלת בפועל.
נקשרת לפה.
כן, נקשרת לפה. זה הברית מילה. הברית לא נקשר, הצורה לא נאבדת. אבל הברית נאבדת. ההשפעה שלה בפועל נאבדת.
אם לא,
זה הכוונה, אם מעבירים ברית מילה. אז כל אדם נמצא, יש דברים שהאדם לא עושה. אדם לא רוצח. זה משהו, אדם לא רוצח, לא בגלל שהוא בוחר לא ליצור. זה ברית יש לזה. מצד שהוא שכלי, מצד שהוא מוסרי, מצד הצורה האנושית שלו לא נותנת לו. אבל כשאדם נכנס כבר למצב שבו הוא עסוק לשרוד כמו בהמה, ולהתנהג כמו בהמה, אז הוא גם רוצח כמו בהמה. אתם מבינים את המצב הזה? אפשר להגיד, זה אדם שבחיים שלו הוא אדם רציני. למה הוא רצח? טעות של רגע. אוקיי? אבל יש אדם שאתה אומר, אתה יודע למה הוא רוצח? זה כל התרבות שלו הובילה אותו לזה. כל התפיסה שהוא נמשל כבהמות נדמו. אז זה אדם, על מה תתפס כדי לתקן, אתה מבין? כדי לתקן, כדי שלא יצטרכו להחריב ולבנות מחדש, צריך שיהיה איזושהי נקודה בחיים שאליה אתה רוצה לשוב. מהי הנקודה בפועל שאליה אתה רוצה לשוב? בלי זה אין תיקון. זה המצב שמגיעים עכשיו. אז אין תיקון. יש חורבן. כי כשאנחנו מתבוננים מצד אברהם הוא התחלה לישראל בפועל, ומצד אברהם הוא לא התחלה למחשבתן של ישראל, התחלה לישראל בפועל, ומצד התחלת ישראל בפועל אומרים חזל מתאר, יכלו לא לתאר את זה בגמרא במנחות, להגיד חורבה, חורבה, בדרך לבניין. אבל כשחזל בגמרא במנחות מתארים שאברהם אבינו עומד בבית המקדש, אז הם מתארים את החורבן בתור קטסטרופה שמאבדת את הכל. מצד אברהם אבינו אין סיכוי. עד שאברהם אבינו מרים ידיו על ראשו וצועק ובוכה ואומר חס ושלום אין להם תקנה. זאת אומרת, שחזל יכלו לתאר את החורבן, אני אומר בצבעים קצת פחות טרגיים. כי יכלו לתאר שחורבן, כמו שאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיב היסטורית, חורבן ובניין. בסדר, שואה, לא זה, תקומה, איך אומרים? זה בדרך. חזל לא מתארים ככה את החורבן. כי חזל יודעים שחורבן ותבודה זה כל כך נורא, שלולי שעם ישראל מגיע למצב הזה שכתוב פה, לא היה חורבן. חורבן יש בגלל שאין תיקון. מצד אברהם אבינו אין תיקון. אתם מבינים את העומק של הגמרא במנחות? אתם מבינים מה חזל רצו לבטל לנו בתור בציור הזה? שמצד נקודת הבת של אברהם אבינו, שזה שיא האמון בעם ישראל שיכול להיות, כי זה ההתחלה של עם ישראל. זה לא מישהו שהוא באמצע הדרך, שהוא רק שייך לאיזשהו שלב. שם נמצא אצל אברהם אבינו האמון ברצון ובצור ובחשיבות ובערך ובצורה ובברית של עם ישראל. ומצד זה אין תיקון. זה גמרא קשה. השיב לו הקדוש ברוך הוא, כמה שקיבלו השתנות מצד צורתם, שוב אין כאן סנגוריה, אז היה צועק ובוכה כאשר שמע ביטול צורתן הקדושה. השיב לו הקדוש ברוך הוא, אל תהיה סבור שדבר זה לעולם, כיוון שקיבלו ישראל השתנות בזה הדבר שהוא ביטול צורתה, כי ישראל נמשלו לזית. מה זית תחילתו מר וסופו מתוק, כך ישראל תחילתן מר וסופן מתוק. עכשיו צריך יש פה נקודה למבט, עד עכשיו כשברוך הוא היה איך הכל מצד התוכנית האלוקית, מצד אמיתת המשפט, ועכשיו דווקא הנקודה הזו היא נקודה שמצדה לעם ישראל יש תיקון. אז כדי להבין את התיקון צריך להתבונן בסוד הזית. עכשיו יש פה איזה מאמרי חזל והתבוננות של המהר"ל על הזית. יש לך לדעת, הזית עומד לדבר קדושה אלוקית, לקדש במשיכתו כל דבר שראוי לקדושה, וכן ממנו האור שהוא אינו גשמי. כלומר, הזית זה פרי שמפיקים ממנו, מהחומר שלו, החומר שהוא נושא לדבר רוחני, לדבר אבסולוטי, לדבר קדוש. זה עניינו של הזית. עכשיו, אז בעצם אנחנו שואלים, כשאנחנו מדברים על תהליך הפקת השמן, לא משנה גדילת הזית על האילן ומתוך כך הפקת השמן, איך מתברר תהליך כזה שיוצר חומר שהוא יכול להיות נושא לאור? זה בעצם השאלה. זה שזית, תהליך הגידול שלו הוא כל כך סיזיפי, כל כך עמלני, כל כך מרורי, כל כך לא פשוט. זה מלמד אותי מה צריך לעבור בתוך העולם הזה, זה בעצם הזית. מה צריך לעבור בתוך העולם הזה כדי להפיק את החומר שמהווה נושא לאור, לקדושה. ופתאום אנחנו מבינים את כל החורבן הזה בתור באמת שלב בתהליך, אבל זה סדרי הופעת קדושה, בגלל שצריכה, כאילו הוא אומר שבוכו לאברהם אבינו, תראה לך, שבגלל שדרך עם ישראל מחשבתיים שישראל כאן מעל עולה, ובגלל שעם ישראל צריך לעבור מציאות כל כך עליונה, לכן גם המציאות הכי נמוכה ושפלה צריך להבין איך היא חלק מן הבניין. ולכן הבירור הזה ממנו המהר"ל יגיע למזמור של יום השבת, שזה גם בירור כזה, איך כל מה שקורה לנו בימי המעשה עם הרשעים, כל זה בעצם מהווה נושא כדי להפיק ממנו את אור השבת, את האור של העולם הבא.
זה נראה כבר
יום שני הבא, בעזרת השם. מעכשיו אני מקווה שלא יהיה ביטולים. תודה רבה. באמצע פסקה, סליחה. אני רוצה להגיד לכם משהו, המהר"ל הזה זה הוצאה נפלאה, כי זה הוצאה מסורתית, אבל יש הוצאה יותר טובה, לא זאת, סתם, זה עם הערות. מה?
של פלדאי.
כן, למה? כי שם זה מחולק לפסקאות קצרות. וכאן, אדם קורא, זה המון המון אותיות בעיניים.
זה כל העניין, כשאנחנו לומדים איתך, אנחנו מביאים כמה שיותר ארוך. יש אנשים שאנחנו
מביאים פסקאות קצרות. זה לא העניין של הפסקאות, זה העניין של... היום, כשאני קצת לומד מהר"ל אחרת, אני רואה שזה, כמה זה חשוב. טוב, לא יודע מה. זה נהיה טכני, אבל זה לא טכני. כשאתה קורא, רואה הרבה הרבה אותיות, לפעמים אתה לא רואה את החשיבות שיש בכל שורה. זה שורה מבין אלף. שם עשו את הפסקאות קצרות כאלה.
למה סיימתם באמצע הפסקה?
מה?
הרב לא הסביר.
כי אני חייב, יש לי שיעור. מרד דוחה הכל.
חוץ ממערה.